העמידו לרשותי שעה, אני אשתדל כמה שאפשר סדרת הרצאות של שנה שלמה לתמצת אותם, חלק מהם למסגרת הזאת של השעה. בחלק הראשון אני רוצה לומר ולסכם את שיטתו של הרב הנזיר. יש לי הרגשה, יש לי הרושם ששיטתו בנושא הזה איננה מוכרת לציבור, ואחר כך אני ארצה לדבר על הבנתי את המשפט של רבי עקיבא, איש ואישה שכינה ביניהם. איזה מילה דילגתי עליה? איש ואישה זכו. אתם אומרים זכו, אני אומר שאפשר לקרוא את זה גם זכו שכינה ביניהם וגם זכו שכינה ביניהם. זכו, השור של זכו זה זין חי חף ה', לשון לזכייה, צריך לשאול איזה זכייה. ואם זה זכו, אז השור שהוא זין חף, חף סופית, לשון לזכך, שמן זית, זך, כתית למור, צריך להבין מהו הזיכוך. ואני רוצה לטעון, אני אומר את זה כתזה, כי אני מאמין שלי, זה בחלק השני של הדברים, איש ואישה זכו או זכו להכיר את ההבדלים המבניים, המודלים בין גברים לנשים. עוד לפני שמדברים על יוכבד ועל משה, על מוריה ועל נחום, לפני שמדברים על הפרסונות, על האנשים, יש הבדלים מהותיים שהקדוש ברוך הוא ברא אותם בטבע האנושי בין הגברים לנשים. זה היופי, דרך ההבדלים האלה שכינה שורה ביניהם. וזה שיש הבדלים בין גברים לנשים, לא צריך להכביר, אני אביא כמה פסוקים מהתורה, הרבה חז"ל, האישה נבראה ממקום אחד, האיש נבראה ממקום אחר, האיש מהאדמה, האישה מהצלע. כל תאמר לבית יעקב, תגיד לבני ישראל, נפתח את זה אחר כך. אני רוצה להתחיל משיטתו המיוחדת של הרב הנזיר, מגדולי גדולי תלמידה של מרן הרב קוק. הדברים מסוכמים פחות או יותר בספר הזה, זכו שכינה ביניהם, מישהו מכיר את זה? מי שמכירה את זה? של הרב הנזיר, עורך אורות הקודש, מגדולי התלמידים של מרן הרב קוק. דברי תורה, הגות, מוסר, מחקר על האהבה, החן והיופי, על מוסד הנישואים בישראל וקדושת הבית היהודי, מתוך כתבה ויומניו של הרב הנזיר הקדוש הרב דוד כהן, היה משלושת המקורבים ביותר למרן הרב קוק, זה בנו הרב צבי יהודה והרב הנזיר והרב חרל"פ, אלה היו היותר קרובים. להזכיר לכולם, הרב הנזיר התבקש על ידי הרב בכבודו בעצמו לערוך את תורות הקודש. אומרת הגמרא, גמרא בסנהדרין בדף צדיק ח עמוד א', אמר רב, תנא אמורה, גם תנא גם אמורה, אני קורא בארמית מתרגם לעברית, לא עברי אלמה אלא לדוד, לא נברא העולם אלא לדוד. ושמואל אמר למשה, משה רבינו. מה פירוש לא נברא העולם אלא לדוד? אומר הרב הנזיר בערך כך, יש לו עריכות ואני לא רוצה להיכנס לכל העריכות שלו, ייקח לנו הרבה זמן, אבל סיום דיון שלו, מהו השאיפה הנעלה של האדם מעבר לפרנסה ומעבר ליום יום, יותר עמוק, יותר פנימי, השאיפה של האדם הנעלה מהו? והוא אומר לחיי הוד, זה מילים שלו, לחיי הוד, שירה ופיוט, לאצילות ורוממות. לחיי הוד, שירה, פיוט, לאצילות ורוממות. דוד מסמל את הפיוט ואת השירה. חוץ מספר תהילים, שדרוב פרקיו כתב דוד המלך, יש שירות נוספות שיש לנו בספר שמואל. הקינה על שאול ויונתן, זו שירה. הקינה על אבנר. דוד מחקר בכל עוז. יש רשימה, יש לי פה רשימה של מקומות שבספר שמואל ובמקבילה בדברי הימים יש שירה של דוד. קינה זה גם סוג של שירה. אמר רב, אותו רב, שהרב האמורה, התנה האמורה שעלה ואומר הרב הנזיר שהוא עשה מהפכה ביהדות בהבנת הזוגיות, כך אומר רב הנזיר, אמר רב, ירד לישראל עם המן במדבר תכשיטי נשים. גמרא ביומא בדף ע"ה עמוד א'. הבין הרב הנזיר שהקדוש ברוך הוא המציא לנו במדבר באורך ניסי את כל הצרכים, מן עם הטעמים השונים והסלב. אומר רב, גם תכשיטי נשים, כלומר כל הצרכים ההכרחיים הקדוש ברוך הוא המציא, גם את צורכי היופי ההכרחיים הם. למה הקדוש ברוך הוא המציא את תכשיטי הנשים? תכשיטי הנשים באו כדי ליצור את הקרבה בין איש לאשתו. אומר הרב הנזיר, אומר אני הנזיר רבי דוד כהן, האישה, אומר אני, לדעת רבים היא מלאך היופי, הפיוט, השירה וההוד. זו תכונת האישה ופניה בימינו. כלומר, אם אנחנו אומרים שהמטרה הפנים פנימית של האדם באשר הוא אדם, הגברים והנשים, היא ההוד והפיוט, כמו שהזכרתי מקודם, האצילות והרוממות, במציאות בין הגברים לנשים האישה מייצגת את החלק הזה, את הפיוט ואת השירה ואת ההוד. הנישואים, אומר אני על דעתי הפרטית, אני מבין את המילים האלה כך, מעבר לראיות והוכחות מציטוטים, מהסך הכל של הבנתי את התורה, אומר אני, אומר הרב הנזיר, את דעתי הפרטית, הם שהנישואים, אומר אני על דעתי הפרטית, הם שושביני ובאי כוחו של הפיוט. בפרק הקודם אמרתי, כך הוא אומר, כי מגמת האדם פיוט הוד והדר. המגמה הזאת תתמלא ברובה על ידי הנישואים. דברים נשגבים ומרוממים. הקדוש ברוך הוא ניסה אותי בניסיון קשה. אשתי נפטרה לי על היד הזאת, היא מחלה קשה מאוד. התחתנתי לפני כמעט 5 שנים. כשבאתי להציע לרעייתי היום, בואי נתחתן, אמרתי לה במילים האלה, בואי נקים יחד את הבית, את בית המקדש הקטן שלנו. ברגע הראשון היה לה מילים הגבוהות האלה קצת הרתיעו. אחרי שהתחתנו ודיברנו על המשפט הזה, זאת ההבנה של המשפחה, זאת ההבנה של הנישואים, כמו שהרב דוד כהן, הרב הנזיר, אומר לנו. בהמשך הוא אומר, על פי אותו כיוון, מטרת הנישואים השרת אהבה בין בני הזוג. זאת המטרה. המטרה היא לא הפרנסה, המטרה היא לא הבאת הילדים, זה נגזרת, זה תוצאה. תוצאה חשובה. המטרה היא השרת אהבה ביניהם. על פי העיקרון הזה, הוא מסביר את הגמרא, שרב אומר, זה אותו רב שהרב הנזיר אומר שעשה מהפכה באמנת הזוגיות ביהדות. הגמרא אומרת שהתורה שאוסרת עלינו עריות, אותה פרשת עריות בפרשת אמור, חכמים אומרים שהקידושים לא תופסים בהם. זו הגמרא. חוקר רבי דוד כהן, למה הם לא תופסים? האם בגלל שהוא עבר עבירה, או בגלל שבעצמות, בעצמיות הקשר בין איש לאישה שאסורים אחד על השני ביסורי עריות, לא נתפס קשר? אני חוזר, האם יכול להיות קשר פנימי טבעי בין איש לאישה שאסור להם לחיות ביחד, אלא יש בו מגבלה הלכתית, אסור, הקידושים לא יתפסו? או שמשהו, כשחזל אמרו שהקידושים לא תופסים, פירושו של דבר שמשהו בטבע לא יכול להתחבר בין איש לאישה כזאת שאסור להם להיות אחד עם השני. אחרי הדיון שלו, שאני לא רוצה להאריך, אני קורא את משפט המסקנה שלו. ודאי הטעם הוא בשביל שבעצם בעצמיות הקידושים האלה לא תופסים. פירושו של דבר, פיוטה של האישה והדרה, אבות האהבה יימצאו רק בנשים רחוקות ולא בקרובות. אם אדם מתחתן עם אלה שאסור לו, לא עלינו, עם אחותו, אותו אהבה מיוחדת שיכולה להיות וצריכה להיות, וזאת המטרה, בין איש לאישה, רחוקים אחד מהשני, לא יכולה להיות כאשר מנסים לעשות קידושי עריות. כלומר, מה שאני מבין מהבנת הרב הנזירי הוא שהקשר הזה בין איש לאישה מטרתו אהבה, עד כדי כך שהתורה, עליבא דהבנתו את רב בגמרא, לא יכולה להיות אהבה שצריכה להיות, לא יכולה להתפתח באיסורי עריות. הוא ממשיך ואומר כך: רב הוא הראשון בתלמוד האומר אסור לאדם שיקדש אישה עד שיראנה, שמא יראה בדבר מגונה ותתגנה עליו. ורחמנה אמר, והתורה אמרה, ואהבת לרעך כמוך. הוא מפרש כך: אהבת הנישואים צריכה להיות קיצונית ומוחלטת כמוך. למה צריך להכיר את האישה? כי אחרת לא יקוים במערכת היחסים ביניהם, בזוגיות ביניהם, ואהבת לרעך כמוך. כלומר, בוא נלמד, אומר הרב הנזיר, שמערכת היחסים בין איש לאישה צריכה להיות מוחלטת כמוך. פעם באחד מהזוגות שערכתי את החופה ואת הקידושין להם, בדור שלנו נוהגים שומרים דבר תורה בין האירוסין לנישואין, לא מסתפקים בקריאת הכתובה, אמרתי שברגע שמתחתנים, מרכז חייו של האיש צריכה להיות אשתו. היא במרכז, היא המוקד. במרכז חייה של האישה צריך להיות בעלה. ואם מבינים את המהות של האיש והאישה, שאני ארצה להכיר בהמשך, האיש, הגבר כשהוא היה ילד, הוא היה בן. האישה כשהייתה ילדה היא הייתה בת. לפי הרד"ק רבי דוד קמחי בספר השורשים שלו, חוץ מפירוש על הנח שאנחנו כולנו מכירים, הוא כתב גם ספר השורשים. ספר השורשים זה ניתוח השורשים של המילים בתנ"ך, והספר הזה בעצם מהווה פירוש נוסף לתנ"ך, לא על סדר הפרקים, הספרים והפרקים, אלא לפי השורשים. שם הוא קובע עיקרון שכל המילים, גם שמות עצם וגם פעלים, יש להם שורש בין שלוש אותיות, ולכל אחד מהאותיות יש מספר שורשים כפולים, לא שלוש אותיות אלא ארבע אותיות. למשל ג' ל' ל', לגלול גלל, הפך למילה חדשה ג' ל' ג' ל' גלגל, אבל השורש הוא שלוש אותיות. יוצא מכאן שאם יש לנו מילים בני שתי אותיות, בעצם היה שלוש אותיות ועוד אחד לא נשמעת כי מאותיות אהבי, יוצא שהמילה בת יש לה שורש בין שלוש אותיות, תנסו לנחש. המילה בן, בין שתי אותיות, יש לו בעצם שורש בין שלוש אותיות. מי מוכן או מוכנה לנחש מה השורש של המילה בת?
בית.
או שלוש אותיות. לא בית, בית יוטף. מזה נגזרת המילה בית. שורש המילה בן?
בית
יודנון. אני חושב אחרת. אני גם יכול להוכיח, אבל לא קרה, חבל לנו על הזמן. אני לא רוצה להפוך את זה לשיעור בדקדוק העברי. מה את אומרת? עם ה' בסוף, בית נון ה'. בניין. אמר רבי יוסי, מעולם לא קראתי לאשתי אשתי, אלא ביתי, זה משמעות השם של בת, בית. אז זה לא שאישה אוהבת להיות בבית, האישה היא הבית. ואני אומר את זה מניסיון. אני חייתי תקופה עם ארבעה ילדים קטנים וגדולים, אחרי שאשתי נפטרה, הרגשתי שאין בית. יש הכל ואין כלום, אין בית. יש קירות ויש מה לאכול. היה הכל חיצונית, אבל לא היה שום דבר. הבית לא היה. היה קירות. אישה בלי איש, אין בניין. ואני אומר את זה מניסיון, אני פגשתי קבוצת נשים, אלמנות וגרושות, ערב שלם. הוזמנתי להיפגש איתן. כולן או לקראת נישואים שניים, או רוצות להתחתן פעם שנייה. לא צעירות, לחלקן כבר יש נכדים, וחיתנו את הבנים ואו את הבנות ונולדו נכדים אחרי שהבעל נפטר. וכולן ציינו פחות או יותר ששום דבר לא נבנה בבית. וברגע הראשון שאלתי אותם, אבל את בעצמך סיפרת שחיתנת עכשיו שני ילדים בשנתיים האחרונות ונולדו לך שלושה נכדים, מה זה לא נבנה? היא אמרה, נבנה הרבה ולא נבנה כלום. עכשיו אני לא יכול להתווכח עם תחושות, אני לא יכול להתווכח עם רגשות, פה לא חשוב העובדות האובייקטיביות, חשוב ההסתכלות הסובייקטיבית. וזה חזר אצל כל הקבוצה הזאת, היו כ-9-10 נשים שם. אין איש, אין בניין, אין אישה, אין בית. רב הוא הראשון בתלמוד האומר, אסור לאדם שיקדש את ביתו הקטנה עד שתגדל ותאמר בפלוני אני רוצה. שימו לב למילים של הרב הנזיר. כלומר, רב קורא תגר על מנהגי בני דורו והשקפותם על הנישואים. ההשקפה הזאת לא הייתה עד רב. זה. רב הוא הראשון שהיכה מי שקידש אישה בביאה. למרות שעל פי המשנה זה מותר. הוא הנגיד אותו, הוא היכה אותו. כיוון שהוא נתן רוח מוזרה לנישואים. רב היכה אותו, בית הדין של רב היכה אותו. רב תיאל אותנו, את היהודים בני זמנו, אני מדבר על רב, אז אנחנו מדברים על לפני כ-1700, 1800 שנה בערך, 1750 פחות או יותר. תפיסות העולם שלנו על הזוגיות, לפי הרב הנזיר, נלמדות ונבנות לנו מתורתו של רב, והרב הנזיר מעריך בזה. ואני רוצה לסיים את דבריו במשפט אחד. לסוף אני אומר, כי אין אני כופה את ההר על התלמוד, אני לא מכריח את כולם לחשוב כמוני בהבנת שיטתו של רב. אין אני כופה את ההר על התלמוד לאמור או לומר, כי הוא מחזיק בשיטתי בנישואים, ואומרת כי רק ההוד והיופי תעודת הנישואים, מטרת הנישואים. אני לא יכול לעמוד ולומר בטוח לי שרב את זה הוא אמר שזה מטרת הנישואים. אנוכי אומר רק כי גם התירה אלו, התורה התירה לראות את הנישואים בצורה הזאת. וכן רבי חייא ורב הבינו גם מושג היופי לנישואים. זאת המטרה, זה היעד. הפרנסה והיומיום והולדת הילדים וגידול הילדים וחינוך הילדים, אני לא רוצה להגיד זה לא מטרה חס ושלום, אבל זה לפי הרב הנזיר המטרה הפנימית היא שהם יחוו ביחד את ההוד ואת היופי, את השירה ואת הפיוט. משה רבנו, מישהו העיר משהו? הזדמנות להעיר, אפשר להעיר, בהחלט. משה רבינו, לפני מתן תורה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, ומשה עלה אל האלוקים ויקרא אליו השם מנהר לאמור. אני עובר עכשיו לדבר על ההבדלים המבניים, המהותיים בין גברים לנשים. ומשה עלה אל האלוקים ויקרא אליו השם מנהר לאמור, כתאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. רש"י מפורסם, אני קורא אותו. לבית יעקב אלו הנשים, תאמר להם בלשון רכה, ותגיד לבני ישראל עונשים ודקדוקים, פירש לזכרים דברים הקשים כגידים. אני לא אמרתי כלום. הרב הנזיר אומר. דרך אגב, אני לא מדבר כלום, אני שעה שלמה לא מדבר, אני רק אומר מה... מה אחרים אומרים? אני לא אומר שום דבר. להרמוניה שקיימת בין איש לאישה, הביחד, אם קיימת את תחושת הביחד שאני ארחיב עליה את הדיבור, וכל אחד מבין, מרגיש שהוא השליח של הביחד שלהם, אז כל מה שהוא עושה זה חלק משירה. לצורך הסימולציה כאן, לצורך המשחק, אנחנו כל הנישואים, יש פה מישהו שאיננו נשוי? הנישואים מרגישים שהביחד הזה זה לא האיש ועוד האישה. לאיש קוראים דן ולאישה קוראים דינה. הביחד שלהם הוא לא דן ועוד דינה, הביחד שלהם נקרא השם חדש דן דינה. זה מציאות, אם חווים אותה ואם מודעים אליה כל הזמן, אז כל אחד מה שהוא עושה, הוא עושה בשליחות השני, הוא עושה בשליחות השלם הדנדינה הזה. ואז דן משדרג את עצמו ודינה משדרגת את עצמה. כשבאים אליי אנשים להתייעץ לקראת נישואים שניים, והרבה באים, אני אומר להם שאף אחד מכם לא יתנסה בזה, הקדוש ברוך הוא מאפשר לכם להשתדרג. אז גם אחרי הנישואים הרגילים, הקלאסיים, אדם רוצה להשתדרג, זה לא קל. גם כשאדם מודע למה שהוא צריך להשתדרג, וגם שיש יחסים טובים ומדברים ומגיעים למצב אידיאלי שבן או בת הזוג מוכנים ורוצים לעזור בצורה מתאימה להשתדרג, זה לא דבר פשוט. כשחווים את ההשתדרגות הזאת, כשחווים את הביחד הזה, זה שירה, זה פיוט, זה הרמוניה, זה שירה שהיא מושרת כל הזמן. כך אני עונה לך בתשובה קצרה. קראתי דרשי כרגע לכל תאמר לבית יעקב תגיד לבני ישראל. מכאן הדברים שלי, מכאן וההמשך זה כבר הדברים שלי. כלומר, גם הידיעה הזאת שאומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, לפני מתן תורה, תכין את האנשים באופן אחד ואת הנשים תכין באופן אחר. זה מתאים לגברים, זה מתאים לנשים. זה תורה, זה הקדמה לתורה. כמו שאנחנו מבינים ויחד שם ישראל כנגד הרכיש אחד בלב אחד, אנחנו מבינים שבלי זה אין קבלת התורה. בלי ההבנה הזאת שיש הבדל בין גברים לנשים, אין קבלת התורה. הם יכינו את הנשים כמו שמכינים את הגברים, הנשים לא תקבל לתורה, ויהיה אותו דבר הפוך. הם יכינו את הגברים כמו שמכינים את הנשים, הגברים לא יקבלו תורה. הידיעה הזאת שיש הבדלים ביניהם היא חלק מהתורה. מה, אני אתחיל לצטט עכשיו, עשיתי לי רשימה קצרה ויצרתי, כי היה לי חבל לזמן. יש לי פה רשימה של 11 הבדלים שחזל מדברים עליהם מגברים לנשים. העניין הוא, אני מיד אקרא חלק מהם, חזל השאירו את זה ברמת ההגדים. תדע, אישה מכירת ברוכים יותר מן האיש. נו, אוקיי, אז מה אני צריך לעשות עם זה? מידע שני, נשים דברניות הן. אוקיי, אז מה אני צריך לעשות עם זה? חזל כבר לא התקדמו קדימה. הם הניחו שאתה תבין לבד, שאתה תביני לבד. 3 מרחיבים דעתו של אדם, אחד מהם זה אישה נעה. לא כתוב שאיש נעה מרחיב דעתה של אישה. אז רואים שיש הבדלים בין גברים לנשים. נשים דעתן קלה עליהם. דרך אגב, איך זה מובן? נשאל את הגברים, לא את הנשים. מי שמוכן לבוא לומר לי, איך מובן המשפט הזה נשים דעתן קלה עליהם? שאלתי את זה בקבוצת הרווקים לפני שבוע כאן. בחדר הזה. מה? כדי לחדד את השאלה, אני עכשיו עושה מבחן שהציונים שלו מ-0 עד 100. איזה דימוי יש לאישה על פי המשפט הזה בלבד? איזה דימוי יש לאישה לפי המשפט הזה על פי הבנת חז"ל? כמו שאתה מבין, כמו שכל אחד מבין. 0 זה זלזול מוחלט באישה, 100 זה שבח גדול מאוד. איזה ציון האישה מקבלת פה על פי המשפט הזה? אני מפנה את השאלה לגברים, לא לנשים. מה? נשים דעתן קל עליהם. איזה ציון האישה מקבלת, הדימוי של האישה בעיניך, כשאתה קורא את המשפט הזה? חולשה. ציון נמוך. תן ציון, תן מספר. 20, 30, 40? 0. אני מפנה לנשים את השאלה, איך אתן מבינות את המשפט הזה? ציון 100. האישה מתחברת מאוד לדברים. יורשה לי, אתם מוכנים לשמוע איך אני מבין את המשפט הזה? אני יותר נוטה לדעת הנשים. נשים דעתן קלה, לא בהבנה פשוטה היא לא רצינית, חס ושלום. מיד אני אסביר למה חס ושלום. דעתן קלה פירושו לדבר שבקלות הן יכולות לעבור מעניין לעניין. דוגמה, אישה צעירה בת 30, בת 28, נשואה 5 שנים, יש לה כבר 3 ילדים. בעלה חוזר מעבודה, עובד בהייטק, חוזר אחרי יום עבודה מפרך, בשבע בערב. רוצה להכין חורף, רוצה להכין אוכל חם, מרק חם. שלושה ילדים בבית, אסיר על האש, הטלפון מצלצל, ובדיוק גם הפעמון החברה שלה מצלצלת. תראו איך האישה פועלת. ינקה, לחכה רגע בתור. אחותך כרגע עשתה, סליחה לביטוי, קקי במכנסיים. אין לי זמן לך, חכה רגע, עמוד בתור. רותי, בדלת, עמדי, אסיר על האש, אין לי זמן בשבילך. ככה אתם, ככה אתם מתפקדות? ודאי שלא. היא תתבר בשלו עם עליה הקטן בן החמש, וברבקה עליה הקטנה בת השנה וחצי, ובילד היותר גדול בן השבע שחזר עכשיו מהחוג שלו, והסיר לא יישרף, והיא תענה בטלפון ותפתח את הדלת בכל יהיה ביחד. דעתן כלה יכולות לעבור בקלות מעניין עניין, לדבר עם כולם בבת אחת, וכולם, כל הילדים באו לסיפוקם. בלי התכונה הזאת האישה לא יכולה להיות רעיה, לא יכולה להיות אימא. כי אם נרצה לומר שהציון ה-20-30-40, אז מה שמשתמע הוא, ואני אקצין את הדברים בצורה קריקטוריסטית, אנחנו בעצם אומרים לקדוש ברוך הוא כך, ריבונו של עולם, עשית שני פסי ייצור, פס ייצור גברים, פס ייצור לנשים. בפס ייצור הגברים אתה 10, ריבונו של עולם, אתה מקבל מאיתנו ציון 100, אנחנו בסדר גמור, נכון? אנשים נחשבת, קיבלת איזה ציון אמרנו? 20-30-40. חברה, אנחנו יודעים ציון שלי לקדוש ברוך הוא, דברי כפיריים. ויותר מזה, אתה מוכן לחיות עם אשתך עד 120, שאתה מראש שם במאחורה שלך נותן לציון 20-30-40? היעלה על הדעת דבר כזה? אני לא מוכן. אני לאשתי לא נותן ציון 20-30-40. כשאני אשאר אשת חיל בליל שבת, אחרי כל מה שעברתי, אז אני אשאר את זה בשמחה ובריקוד. מודה להשם. יש רשימה שלמה של הבדלים בין גברים לנשים. אישה מתביישת לבוא לבית הדין, בושה לבוא לבית הדין, גמרא ויבמות. אישה מתביישת לבוא לבית הדין.
אם תיקח אותה בצורה
נכון,
אם
תיקח
את הערך
נכון, תצאים
את הטוב, אם לא, אז
תצאים את הרע. אתה הולך בגישה שאני מזדהה איתך לחלוטין. אני ממשך הדברים, אני גם רוצה להצהיר הצהרה. מה שאני עוסק בתחום הזה, בהרצאות קבועות ומסודרות, אז בתחילת הרצאה שנתית אני מצהיר כך. אני משתדל מאוד לא להגיד משפטים שיפוטיים. טוב, רע, צודק, לא צודק, משפטים ששופטים את בני האדם או את התכונות, אלא רק משפטים תיאוריים. בואו נתאר את התכונות, בואו נתאר את המצבים. זה משחרר הרבה את היכולת להבין. זה הכיוון שאתה הולך.
איך הבלדות? זה לא בא להגיד את הדרשה הנה שאתה אמרת, אלא בא לומר, יותר פה מציאות שיכולה להוות חיסרון.
איך התחלת את המשפט? איך התחלת את המשפט?
לא יודעת כמו שאתה אמרת.
איך התחלת את המשפט? אתה חייב להודות? אני לא מודה לך. אני לא מודה לך. אני חושב שזה הבנה. תקשה להם מהגמרא בשבת.
הפסוק לא נשמע לי, פשוט הפסוק נשמע לי כמו משהו שבא, כמו שבא להגיד לך דבר שצריך להיזהר ממנו. כמו כל תורה, כמו כל חיסרון באדם.
אני מסכים איתך בנקודה אחת, המשפט הזה מופיע בגמרא בשבת בדף למד ג' לסיפור על אשתו של רבי שמעון בר יוחאי, אחרי שהוא ברח מהרומאים, הוא ובנו רבי אלעזר, ועלו לעליית הגג בבית הכנסת, והיה חשש שאשתו תתפס על ידי הרומאים והיא תסגיר אותם, לכן הם ברחו למערה שם בפקין. אז שם אומרת הגמרא, נשים דעתן קלן, הם חששו שהיא תתפס ותסגיר אותם. שם השמות של דעתן קלה עלולה להיאנס, חס ושלום, עלולה
להלשין.
מה? כן, להלשין בגלל, ודאי, להלשין בגלל. אז במשמעות הזאת, אבל אני לא רוצה להחליף את הדיבור, באמת חבל על הזמן עכשיו. אני ממליץ, אל תקבל את דבריי כפירוש מוחלט וחד ערכי למשפט הזה. כמו שהרב הנזיר לא אמר בוודאות, זה הפירוש היחיד בדברי רב, האמורה. אני ממליץ לך לקבל את זה, לכל הפחות ביחסים בינך לבין רעייתך. אני גם יכול, כשלומדים את ההבדלים ביניהם, ואני רוצה על סמך הבנה שלי לטעון שכשרבי עקיבא אמר איש ואישה זכו או זכו שכינה ביניהם, זכו להבין את ההבדלים האלה, לא כדי להיות נפחדים מבת הזוג או מבן הזוג השונה, אלא לראות את היופי בשוני הזה. היופי הזה עושה את האקשן בחיים, היופי הזה עושה את ההרמוניה בחיים, היופי הזה עושה את הבנייה בחיים, היופי הזה עושה את השמחה בחיים. ועל זה אני רוצה להמשיך לדבר. התועלת בהכרת ההבדלים תביא את כל אחד מהם לראות שבן הזוג שלו, בת הזוג שלו, משלימה אותו, משלים אותה. זה מביא לשמחה, מביא להודעה לבן הזוג, לבת הזוג, תודה רבה. ממילא תודה לקדוש ברוך הוא שזיכית אותי להתחתן איתה. תודה רבה שהסכמת יחד איתי להקים בית, והתודה הזאת היא מתמשכת, היא קונטיניו, היא כל הזמן. זה מביא גם את האפשרות להבין את בן הזוג השני, לכבד. מילה אחת על המושג הזה של תודה רבה. לפני שנים הבנתי את הגמרא בברכות שאומרת שמי שאוכל ולא מברך הרי זה כגוזל, במשמעות של תשלום לקדוש ברוך הוא. כשאני הולך לחנות אני משלם בכסף עבור קילו תפוחים, הקדוש ברוך הוא לא שאני משלם לו בכסף, אני משלמים לו במטבע לשון שנקראת ברכה. כך הבנתי, ואני חושב שהרבה מבינים כך. בגרתי יותר והגעתי לתובנה חדשה, הקדוש ברוך הוא מזכה אותי לא בתפוח ואני צריך לשלם על התפוח, הוא מזכה אותי בשני דברים, גם בתפוח וגם בזכות לברך אותו. אדם בשר ודם, ילוד אישה, מי אנחנו, עפר ואפר, אנחנו זוכים לברך ולהודות למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, זה זכות עצומה. כשאני אומר תודה רבה לאשתי על ארוחה שהיא מכינה, וכשהיא אומר לי תודה רבה על משהו אחר, אני חי בתחושה שאני זכיתי פעמיים, גם בארוחת טעימה וגם הזכות להודות לה, בלי החשבונות של הכדאיות שהם נכונים מצד עצמם, שאם אני אגיד לה תודה רבה אני נותן לה עידוד ואז היא תרצה לעשות עוד פעם וכולי וכולי, כי אחרת היא עלולה להישחק ממסכת הבישולים היומיומית, שזה נכון של עצמו החשבון הזה, אבל אני לא אומר את זה מצד החשבון הזה. הקדוש ברוך הוא מזכה את כל אחד מבני הזוג לשני דברים, גם לקבל מבן הזוג וגם להודות לו על כך, זה לא תשלום. הכרת ההבדלים אמורה לפי הבנתי להביא למצב הזה. ההבדלים בין גברים לנשים קיימים בשלושה תחומים עיקריים, וכמה שנספיק בזמן הקצר נספיק. יש הבדל מהותי בין הצורך של האיש לדבר לבין הצורך של האישה לדבר. יש הבדלים מהותיים בין הצורך של האיש להקשיב לבין הצורך של האישה להקשיב, בין הצורך של האיש שיקשיבו לו ובין הצורך של האישה שיקשיבו לה. יש הבדלים מהותיים בהתמודדות עם קונפליקטים, עם מתחים, עם בעיות בין הגברים לנשים. היה לי פעם חוויה שהביאה אותי למחשבה רבה ולקריאת ספרות ענפה בתחום הזה. לפני שנה הוזמנתי אל אחד המדרשות של הבנות לדבר על הנושא הזה. בדחיל אורחים הוא הלכתי לדבר על בנות, בנות מעולות באמת מהשורה הראשונה של הציבור שלנו. ומה אני גבר לדבר מול קבוצה של 28-32 בנות שגמרו שנת שירות ראשונה או שנייה, יש כאלה שכבר יותר. וחשבתי והתייעצתי עם אשתי, איך אני פותח? להם זה היה מוזר, לי זה היה מוזר. וניסיתי לתאר איך אתן הבנות מתמודדות עם קונפליקטים, עם מתחים, ולא חשוב איזה, אני בכוונה לא מפרט, מתחים ביחסי חברה, מתחים עם הבעל, מתחים עם אמא, אבא, אחים, אחיות, שכנה, מתחים, זה בתחום מערכת היחסים הבין אישים. מתחים בתחום של מינוס בבנק, מנהל הבנק קורא לה, מתחים המכונית נסעה בפנצ'ר באמצע הדרך, סוגים שלים של מתחים. אשתי יודעת, אני נוהגת, ברגע שיש תקלה באוטו אני פשוט עוזבת את האוטו וקוראת לך, לא מעניין אותי כלום, לא רוצה לשמוע שום דבר. זה התנאי בניסויים שלנו. קיבלתי את התנאי הזה. איך אישה מתמודדת? ובניתי את המודל שלי ועברתי מאחת לאחת כדי שכל אחד תשפץ את ההבנה של איך היא מתמודדת. אני לא רוצה עכשיו להחיק, כי אני אגיע לזה בצורה יותר רחבה. ואז שגמרנו, אחרי חצי שעה, וכל אחת הביאה דעתה, עשיתי איזשהו ניסוח שכלל את כל מה שכולם אמרו, כדי שכולם יסכימו, ובהצבעה שאלתי אם כבר מסכימו, או שעדיין יש לאחת מכן תיקון. אחרי חצי שעה, הגענו לניסוח שמוסכם על כולם. חזרתי עליו, וכתבתי אותו, וקראתי מהכתב. ואז אמרתי להן כך, אצל הבנים, בגילים שלכם, אלה שאתם יוצאים, פוגשים אותם לקראת בדיקה אם להתחתן או לא, אצל הבנים זה הולך, עשיתי תנועת היד הזאת, אצל הבנים זה הולך אחרת. כמה אחת בצורה ספונטנית, היא אפילו לא הרגישה, וצועקת, איך יכול להיות אחרת? אמרתי, שזה אני כאן, לייצג את הבנים עכשיו, שאתם יוצאים איתם, תבינו שזה עובד אחרת. זה עובד אחרת, לא רק הראש עובד אחרת, גם הרגשות עובדים אחרת. וההכרה הזאת היא תורה. כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל, ואני חושב שזה התכוון רבי עקיבא. בין יתר כוונותיו של רבי עקיבא במשפט הזה. הבדלים בין גברים לנשים. זכו, מה זכו? מדובר פה על זכייה במפעל הפיס? הרי פה מדובר שבני אדם עושים משהו. אז מה זכו? זכו מפעל הפיס זה משהו שלא תלוי בך. זכית, קנית, בדיוק המספר הזה זכה. היעלה על הדעת שזה מה שרבי עקיבא אומר, שמשהו שקרה במקרה, רנדומלי, אז שכינה תהיה ביניהם, ואם זה לא קרה, משהו לא זכית, אז השכינה לא ביניהם, אז זה לא תלוי בך, באיש ובאישה. זה יעלה על הדעת, זה תורתנו. וגם לפי הקריאה של זכו, מלשון זיכוך, אז מהו הזיכוך? מה אומרים לשעה? תזדקך. מה להזדקך? אומרים לאיש תזדקך, מה? אז פשוט אומרים לו, תלמד מסירת ישרים, תשנה את מידותיך, וזה ודאי נכון. ודאי שזה יזדקחו. אני אומר שזה לא הכל. כי אתה לא יכול לתת לאשתך, את לא יכולה לתת לבעלך משהו שמתאים לך ולא מתאים לו. האיש לא יכול להסתכל על אשתו כעל חבר שלו ממין אישה. האישה היא לא חבר שלו ממין אישה. חברתך ואשת בריתך היא אשתך, זה משהו אחר. האישה לא יכולה להסתכל על בעלה כמו חברה שלה, רק היא מבינה שיש לו זקן. זה לא עובד. חברה, מי שככה מבינה, ומיד אני אכנס קצת להתפרטויות, מי שככה מבינה, היא מזמינה את כבאית מכבי האש אליה הביתה. ולא אני אמרתי את זה, רבי עקיבא אומר את זה. מה המשך המשפט? אש אוכלתם, נו, אז מה עושים כשיש אש? מביאים כבאית, נכון? נו זהו, אז רבי עקיבא אומר את זה. ההבנה הזאת היא חלק מאוד חשוב לתשתית הבית. אחרת לא מבינים אחד את השני. אני עכשיו עושה הסכם גירושין לזוג, כואב לי הלב, נקרא לי הלב. ויש לי הרושם, אני מכיר אותם רק מהתקופה האחרונה, שהם פשוט לא מבינים אחד את השני, וזה תהליך אורדינמיקה ארוכה של כמה שנים, כי אף אחד לא הסביר להם את הדברים האלה. היא הייתה צעירה, אחרי שנת שירות, החברות שלה התחתנו, גם היא התחתנה, היא אמרה לי, התחתנתי בטעות איתו. הוא עולה חדש מארץ אחרת, מנטלית קצת אחרת, שהכבידה עליו להבין מה קורה, אז עוד יותר הכבידה עליו להבין מה זה אשתו, מה זה... והתהום גברה ביניהם, או הקיר גבר ביניהם. קורא להם. זוג צעיר, מתגרשים, יש להם ילד. הילד הזה יסבול כל החיים. אני סבור שזה אחד מהגורמים לכל לגירושים. כשאני אומר גירושים, זה לאו דווקא גירושים פורמליים. אנחנו יודעים שזוג יכול לחיות אחד עם השני, תחת אותה קורת גג, אבל רגשית, הם לא נשואים. תופעות האלה מוכרות. באים אליי אנשים כאלה, אני חווה איתם. יושבת אצלי אישה לפני חצי שנה בביתי ואומרת על בעלה בנוכחותו, אני מכבדת אותו כאבא של הילדים, אני מכבד אותו כמפרנס, אני מכבד אותו כבעל שרוצה לדאוג לי, אבל אין לי חבר בחיים, הוא לא איתי. הוא חזר בתשובה, וכל הרב שדרכו הוא חזר בתשובה לימד אותו על מושג ששמו ביטול תורה, והבן אדם לא חובן בצורה פרופורציונלית, לא חובן בצורה באיזונים נכונים, כל דבר זה ביטול תורה אצלו, אין לי בעל. אני רוצה קצת להיכנס לעניינים האלה של ההבדלים בין גברים לנשים. אשתדל, כמו שאמרתי מקודם, לא לומר משפטים שיפוטיים, אלא משפטים תיאוריים. כי אם אני שופט את האיש, אני שופט היצרן של האיש. אם אני שופט את האישה, אני שופט היצרן של האישה. בעצם את ריבונו של עולם, וודאי שאנחנו לא מעלים על דעתנו את האפשרות הזאת. אני רוצה לטעון שלאיש ולאישה יש ראיית עולם שונה. וכל המאמר, כל המאמרים בחז"ל שככה אמרתי כמה מהם בלי לפרש אותם, מאחורי זה יש את ההבנה של חז"ל שכן הגברים והאנשים רואים את העולם באופן שונה. במשפט מכליל אני רוצה לטעון שהגברים רואים את העולם מנקודת מבט ממוקדת, מיד אני אסביר, ואנשים רואות את העולם מנקודת מבט פרוסה לצדדים, לרוחב. נביא כמה דוגמאות מהחיים. איש ואישה נכנסים, זוג נכנסים לתערוכת ציורים. האיש ילך או פיזית או בתודעה שלו אחד אחרי השני, ואז תיווצר לו תמונה שלמה. השלם יהיה בנוי בצורה תורית, שלב אחרי שלב, תמונה אחרי תמונה, קיר אחרי קיר. האישה תיכנס, נעשה סריקה מהירה על הכל, יש לה תמונה כוללת, תמונת רוחב. יוצאים לטיול, הגבר חשוב לו מהו היעד, איך מגיעים במפה לפני שה-GPS, איך מגיעים למקום, ליעד. עכשיו קיץ, משפחות נוסעות לפעמים לחופשה, מגיעים ליעד, רעבים לאיזה יער בצפון הארץ. סורי, מה אוכלים? הוא לא חושב שצריך לאכול, הוא ממוקד מטרה, חתר אליה ככה והגיעו למטרה. אשתו כבר חשבה מה יתכין, ומה הילדה הזאת טועה, ומה זו, ומה זה, ומה מתאים לשדה, לשטח, וכו' וכו'. רוחב, מה כל אחד ירגיש, ומה מתאים לכל אחד. אלה ראיות שונות של העולם. וכיוון שהראייה של הנשים היא פרוסה לרוחב, יש הבדלים בקדימויות אצל האיש ואצל האישה. יש הבדלים בתחומי העניין בין הגברים לנשים. אנשים חשוב מערכות היחסים, מערכות הגומלין בין האנשים, ולכן הן מגלות באופן טבעי עניין רב יותר במושגים של אהבה, של יחסים, של הידברות, של שיתוף, של שותפות, של הרמוניה. הגברים שמים את הדגש בגלל שהם ממוקדים, הם שמים את הדגש בתוצאות, בהשגת המטרות, בכוח, בתחרות, בהיגיון וביעילות. ואם אני אנסה לתמצת את כל המהלך הזה למשפטים קצרים, משפטים מוסחתיים, יצא לי בערך כך: יש הבדל בהוויה הפנימית של הגברים לעומת הוויה הפנימית של הנשים. הבעיה הפנימית של הגברים נמצאת בהצלחה, אז אני ממוקד כדי להצליח. כל דבר יימדד כפי מידת הבאתו אותי להצלחה. מערכת היחסים תימדד בקנה מידה הזה, וכן הלאה וכן הלאה. היופי, האהבה, הכל יימדד איך זה יביא לי להצלחה. האישה, ההוויה הפנימית שלה היא לא בהצלחה. זה לא שהיא לא רוצה להצליח, שלא ישתמע מדבריי, דבר כזה. אבל ההוויה הפנימית של האישה היא בשיתוף, בלשתף. אני רב בית ספר של 750 בנות, 720 בנות. פה, נועם בנות בקריית משה. שלושה גברים בבית הספר, המנהל בחדרו, אני ועוד מורה להלכה. אני יושב בחדר מורות, בדרך כלל גבר לבד, גבר בודד. אז אם אני יכול ללמוד אני לומד, והרבה פעמים אי אפשר, אז אני פשוט יושב ואוכל להתעסן ומסתכל. איך חברותיי לעבודה, חברותיי המורות, שתיים נכנסו, לא ראו שלושה עם אחת השנייה. מה האינטראקציה הראשונה? מה קורה? מה קורה? מה קורה? מדברות, ישר מדברות. שני גברים שלא ראו שלושה עם אחד השני נפגשים. הלפיחה על השכם, זה נגמר בדרך כלל. החיבור הוא חלק מההוויה הנשית. שיתוף, חיבור. זה לא שלאיש אין חיבור, אבל ההוויה הפנימית שלו, הפנים פנימית, היא נמצאת בהצלחה. הכל נמדד, או הרוב נמדד, בקנה מידה של הכדאיות, מה יביא אותי להצלחה. אם זה תלמיד חכם, בהצלחה בלימוד תורה. אם זה מהנדס, בהצלחה בעבודה שלו. אם זה רופא, הצלחה לרפא. אז הוא שמח, והוא שותף לשמחה של החולה המתרפא, והוא שותף לבונה הבית, שהוא עזר לו לבנות הבית, המהנדס או האדריכל. אבל ההצלחה היא חשובה לו. אנשים לא. שוב, הם רוצות להצליח, אבל לא, זה, לא שם הם נמצאות. אתם רוצים דוגמה לכך? דוגמה, אולי תצחיק חלק מכם. אני משווה, אישה יוצאת לרחוב, איש יוצא לרחוב. אישה יוצאת לרחוב עם תיק. איש יוצא לרחוב עם... מה יש לי כאן? כסף, כרטיס אשראי, כרטיס קופת חולים, וזהו, הכל כאן. אישה יוצאת לרחוב, היא פרוסה לרוחב. אם היא תפגוש את אמא שלה ברחוב, ואמא שלה תתרגש כבר לא רואה, שיהיה לה טישו לתת לאמא, כי יהיה לה דמעות, אז כבר יש לה טישו בתיק. וכל, אולי יהיה ככה ואולי יהיה ככה ואולי זה ואולי זה והתיק זה הביטחון שלה, מה שיש בתוך התיק. מתי האישה יוצאת בלי תיק או עם תיק קטנטן? מתי אתן יוצאות עם תיק קטן או בלי תיק בכלל? אני אנסח, תגידו לי אם אתם מסכימות. הם לא חייבים להסכים, אבל אני לא תורה למשה מסיני. זה לא תאמר לבית יעקב, אני מדבר על תאמר לבית יעקב, תגיד לבני ישראל, אבל את יוצאת עם בעלך, אחריות עליי, אני לא צריכה תיק. חבריה, זה מוכר לכם? זה מוכר? זה יפה, זה הרמוניה, זאת השירה, זה העוד. התיק מהווה לה את הביטחון, יש מכיסה את זה ואת זה ואת זה ואת זה, אני לא רוצה להתחיל לפרט עכשיו כל מה ש... מה אני אגיד לכם, מה אשתי מכניסה לתיק, שהיא הולכת לבד? יש לה תיק. שהיא הולכת איתי, אז או שיש תיק קטן או שאין תיק. חגי, לקחת ראשון נהיגה או לא, זה השאלה כמעט יחידת של אחיות צעירה מהי. תראים, אני עייף בלילה כשחוזרים, ואין לי קשה לנוח שלא היה את הראשון נהיגה שלה. פרס נובל לא נותן פרס נובל לבנייה הכי גדולה. רגע. של הילדים, של הדור החדש.
אני אומר הישגים, אפשר לראות את זה בזה. אם אתה רוצה לראות הישגים, אז הישגים כדוגמה להישגים. זה הדוגמה הוא...
נכון, נכון, אין לחינם לא נתנו פרס נובל לאיש ולאישה ואנחנו יודעים שהאישה, בייחוד שהילדים קטנים היא עיקר מה? למיקוד של גבר נכון 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 מה אני רוצה בהדגשת הדברים אני אמשיך להדגיש אותם אני רוצה שההכרה הזאת מביאה את כל אחד מבני הזוג לשמוח שבן זוגו אחר ולהכיר בזה זה מאפשר את הכבוד ואת האהבה בינו לבינה בוודאי, אני צריך להכיר את זה אני מדבר על זה שנה שלמה אז כל אחד מהנקודות האלה אני מרחיב אבל אם האיש והאישה לא מכירים את ההבדלים כמעט קוצר זמן, אני אקח נקודה אחת כדי להמחיש לך את הנפקמינה של ההבדלים אולי בהתמודדות עם קונפליקטים הדבר שמניתי מקודם האיש מתמודד עם קונפליקטים לא חשוב באיזה תחום ואני מדגיש, לא חשוב באיזה תחום אני אגיד ותגידו לי אתם חבריי הגברים, אתם מזכירים לניסוח שלי פחות או יותר יש לנו קונפליקט אנחנו מתכנסים לתוך עצמנו ננעלים במערה בממד בבונקר בחדר סגור במעבדה ננעלים ההיגיון שלנו עובד חזק מאוד בטורבו הרגשות נדחים הצידה המצב מנותח אני מנתח את המצב איך הגעתי לזה לוגית, מה הגורמים, מה הייתי לא בסדר כדי למצוא פתרון, למצוא התייחסות אם אני מוצא התייחסות או סדר פעולות, סדר עבודה, סדר התקדמות אני נרגע כל עוד אני לא מצאתי לעצמי סדר איך להתקדם מתוך מחשבה שאני אפתור את הבעיה אני לא נרגע ואם אני לא מוצא סדר אז אני משתף את החבר או מתייעץ עם היועץ כדי שיביא אותי ל... כך אנחנו בנויים. נשים אתם בנויות כך? ממש לא, נכון? איך האישה בנויה בקונפליקט? ושוב, לא חשוב איזה סוג קונפליקט. היא משתפת את הקרובות לה. חברות, אחיות, אמא שלה. לא הזכרתי בעלה. היא מצפה מבעלה. היא משתפת אותו. כשהיא משתפת אותו, היא מאבדת את רגשותיה. היא... מתכנסת לתוך עצמה אם הקשיבו לה בצורה נכונה אפשרו לה להגיע אל עצמה אני מחכה לתגובות אם אני שוגה אם מתכנסת לתוך עצמה היא מצליחה לדבר אחר כך לעשות סדר בראש אנחנו הגברים חושבים הגענו לאיזשהו מודל של פתרון ואת זה מספרים אחר כך כדי לראות את התגובה של החבר או של היועץ כדי ששפץ את המודל פתרון שלנו הנשים כשמדברות אין להם מודל פתרון הדיבור מביא אותם לגבש את רגשותיהם ודעתם זה משהו אחר עכשיו תאר לעצמך אני עונה לך ישירות לשאלה נניח שהאיש חושב שאשתו בנויה כמו ואו האישה חושבת שבעלה בנוי כמו אני עכשיו מצייר זוג כזה, סצנה. האיש מתייחס לאשתו כאל חבר שלו. הוא בא מעבודה, והחברה מצטמצמת. המצב הכלכלי קשה. יש פיתורים. המנכ״ל זימן אותו למחר. הוא במתח עצום. הוא לא יודע אם הוא יפוטר, הוא לא יודע אם הוא יוזז לתפקיד אחר, אולי הוא יישאר, אולי הוא יעלה דרגה, אולי הוא יראה, הוא לא יודע כלום. הוא נכנס לחדר, וננעל וחושב מה היה וסוקר לעצמו את כל ההיסטוריה שלו עם המנכ״ל ועם המפעל איזה רווחים הוא הביא, מה הוא עשה, מה התרומה שלו וכו' 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 כדי להיות מוכן לכל מיני וריאציות כשהמנהל יעלה מחר איך הוא יגיב אם יהיה ככה, איך הוא יגיב אם יהיה זה ההתכנסות שלנו לממד שלנו והפעלת השכל בטורבו, אין רגשות עכשיו אשתו לא יודעת שככה הגבר בנוי אז היא באה אליו איך הייתה מתנהגת אם לה היה קורה? הייתה הולכת לשתף את חברתה, נכון? אז היא החברה שלו. אז היא מצפה שהוא ישתף אותה.
הוא לא משתף, אז מה עשה לו? בוא ספר לי מה היה, מה עבר עליך, איך הרגשת? היא משדרת לו את כל האהבה במשפטים האלה. איך הוא קולט את זה? אני בתוך המערה, מה את לא רואה? מה, דופק לי על דלת הפלדה, על הפלדלת? אני בפנים. רגשית אני מדבר, לא פיזית. לפעמים זה גם פיזי. היא, הוא לא פותח לה את הדלת הרגשית. היא נפגעת מזה. אמרה לי, אני חברה שלך, אני, תשתף אותי, הרי חברה שלי הייתה משתפת אותי, והייתי משתפת אותה. היא נפגעת. היא נפגעת, היא משדרת לו שנפגעת. אז יוצא מהמערה, מנסה להרגיע אותה. הוא לא יכול להרגיע אותה, הוא כרגע בראש עם הקונפליקט שלו, עם הבעיה שלו. יש אוכלתם. זה ממש דוגמה של יש אוכלתם. אני שוגע, תגידו לי. ככה זה עובד. ההכרה ההדדית הזאת היא בהבדלים הנגברים לאנשים, כגון הדוגמה הזאת. אז אם בעלך לא התייחס אלייך כי הוא במתח, תדעי שזה לא בגלל שהוא לא אוהב אותך. זה לא בגלל שהוא לא מכבד אותך, זה לא בגלל שהוא לא מתייחס אליו. כי הוא ככה. זה לא בעיה בתכונה שלו, זה שיקוף המציאות של הגברים, כי ככה הם בנויים. אבל זה מצד אחד. מצד שני, אם האיש ידע שאשתו מצפה למשהו אחר, אז הוא יגיד לה, מוריק, מוריה, אני כרגע טרוד, תני לי קצת להיות עם עצמי כמה דקות, אני עוד מעט בא אליך לאוכלת ערב נדבר, תני לי כמה דקות להיות עם עצמי. היא כבר לא תרגיש שהיא לא נאהבת, היא כבר לא תרגיש שהוא לא שם עליה, היא כבר לא תרגיש שהוא לא אוהב אותה, שהוא לא מכבד אותה וכו' וכו'. חבר'ה, תגידו לי איפה אני שוגע. ככה זה עובד. הכרת ההבדלים מביאה לכבוד. הכרת ההבדלים מביאה לפיתוח אהבה. הכרת ההבדלים מביאה לפיתוח שלום הבית. שלום. שלמות. לכן יש עניין לדבר על ההבדלים האלה. זה עוד לא דיברנו על האיש המסוים הזה ועל האישה המסוימת הזאת. נדבר על המודלים. עוד דוגמה אחת, כי הזמן לא מאפשר לי. אני יכול לדבר על זה. הנושא הזה של הבדלים מדברים לאנשים, רק בדוגמה של איך מתמודדים עם קונפליקטים, זה סדרה שלמה של תזה שבנויות אחד על השנייה. הגבר הממוקד לעומת האישה הפרוסה בסופרמרקט. אני לא אומר משפט שיפוטי. אני קיבלתי לעצמי לא לומר משפט שיפוטי. זה משפט, אני מתאר מצבים. ברגע שאתה נכנס למשפטים השיפוטיים, אתה מפסיד. אתה הופך את עצמך להיות שופט, ואתה דן בשיפוטיות. למה לך? תעזוב את זה. תתאר. לתאר את המצבים. אני אומר שהקדוש ברוך הוא ככה עשה אותנו. אז מה זה טוב לא טוב? אתה נותן ציון לריבונו של עולם? מה באמת? תעזור. זו גישה שלנו כל הזמן לתת שיפוט. ודן את כל האדם, כל הזמן לדון לקו זכות. סתם אני מצא להם ברבנו ינשם על המשנה, זה לא קשור למה שאני מדבר כרגע. דוגמה אחרונה, וזה נסיים כי השעון מאלץ אותי. איש ואישה בסופרמרקט, בחנות הגדולה. אני מתאר מצב. האיש ממוקד. כשהוא ממוקד הוא מלא מרץ. הוא בא עם רשימה שהוא ערך, או שאשתו ערכה, בדרך כלל אשתו ערכה. פסוט, הקנייה נמדדת בשני פרמטרים. כמה זמן זה לקח לו, וכמה פריטים מתוך הרשימה של ה-30 הוא הצליח למצוא, בהכשר הנכון, בהכשר הטוב, ותתה, ואיכות המוצר עצמו. אנחנו לא, הרי לא אוכלים הכשרים, אנחנו אוכלים את המוצר בסופו של דבר. מה יקרה? אישה הולכת עם רשימה. היא מתעייפת. נכון? אישה הולכת לשופינג. נהנית לראות את מה שיש. כשהיא גומרת, היא מוצאה את הרשימה שלך לבית, אולי היא שכחה. ככה זה, חבר'ה? ככה זה? האישה נהנית לערוך קניות, כי יש היא נהנית מלראות את הכל. היא תגיע ל-95% מה שהיא צריכה. לא מרשימה, אלא... ואז היא מסתכלת כמו שאמרת. קניית, עריכת קניות לא ממוקדת אצל איש, אחרי 30 דקות, הגברים נופלים, לא יכולים. לפני חודשיים, שלושה, יש לי בנות, הצעירות שלי, תאומות בנות 14. הייתי הולך איתן, עם אשתי, אחרי שהתחתנתי, ולפני כן זה היה לי... כמעט ציוט לקנות איתם בגדים, בנות מתבגרות. אני נכנס לחנות לקנות מכנסי, זה לוקח לי בדיוק 5 דקות. חולצה בין 2 ל-3 דקות. נכון? חבריה, אתם מסכימות שככה זה אצל הבעלים שלכם? נכנסתי עם בנותיי, אני אחרי שעה יצאתי מהכלים, ובלי נדר אמרתי להם, אני איתכם לא הולך לקנות בגדים. אני חשבתי שאני הולך להשתגע, להתפוצץ. עוד ועוד 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 לרוחב אנחנו ממוקדים. אחרי זה אמרתי לעצמי, חגי, משהו לא בסדר אצלך, הרי אתה מדבר על ההבדלים האלה, אתה הרי מביא את הדוגמאות האלה, איך אתה נפלת בפח גם כן? אז זה פתרון היה פשוט לא ללכת איתם. בקנייה האחרונה שהייתה עכשיו, בתקופה האחרונה, הם הלכו משתי לקנות, ברוך השם, ברוך שפטרני מהצורך לקנות להם בגדים. שמחתי בבגדים החדשות, בחולצות, בחצאיות, שמחתי מאוד. הדבר הראשון שהם רצו אליי, אבא בוא תראה. אבל לא הייתי שותף, כי אנחנו ממוקדים. קצר, קולע, תכלית, מטרה, יד. אם אני מכיר את הבדלים האלה, ואם את מכירה את הבדלים האלה, אז זה לא אומר שבעלך לא אוהב אותך, כמו שאמרתי, וזה לא אומר שהאישה... מה הטענות שלנו, הגברים, כלפי אנשים שלנו? נו, תידוך, תגידי, ישר, מה את הולכת לי ככה? די, אני כבר לא יכול עם זה. אין חיוך, אף אחד לא מסכים איתי, אה? הבעלים אומרים לכם את זה? האישה אומרת לבעלה עד מצוקותיה. היא רוצה לשתף אותו ברגשותיה. הגבר שלא שומע את הדברים האלה, כעבור זמן לא רב, שומע במצוקות של אשתו האשמה סמויה. מה עושה הנאשם? מתגונן. בדרך כלל הוא גם מתקיף. מה קורה ביניהם? יש אוכלתם. קבית, מחבש. זה נושא שלם, ואני מאמין באמת בכל ליבי שזה אחת מהכוונות בדברי רבי עקיבא, איש ואישה זכו שכינה ביניהם. זו תורה וללמוד צריך, וגם בדרכי טיפול לזוגות, זו דרך טיפולית להבהיר את ההבדלים האלה מגברים לנשים, בדוגמאות מהחיים של אותו זוג, ולאט לאט נפתחים אחד לשני. ואם הם עושים את שורי הבית שהמטפל נותן להם, יש התקדמות רבה. אבל הזמן קצר, אני נאלץ להפסיק. תודה רבה.